שיש לך חומר קריאה כבר לטיסה הבאה שלך.
כן, יש לי טיסה לספרד.
כן?
או לרדמונד, אני לא יודע מתי זה ישודר, אז יהיה לי מה לקרוא.
מעולה. אנחנו מארחים היום את משה גאון, איש העסקים, הסופר הטרי.
פרסומאי.
פרסומאי.
הייטקיסט.
כן.
מה עוד?
לא יודע, בגילנו עושים הרבה דברים, אז כאילו הגענו לגיל שאפשר להגיד הכל, אבא.
מה הטייטל שאתה הכי גאה בו?
וואו, אבא, אני חושב שזה הכי חשוב בסופו של דבר בחיים.
אב לארבעה, נכון?
אב לארבעה.
בני כמה?
הבת שלי סיימה צבא לפני שנה, הייתה חיילת קרבית, הבן שלי עכשיו חייל קרבי, ויש לי עוד שניים בני 14 תאומים, שיגיעו לשם גם כן.
שכחנו רבה שנים היית הבן של...
הבן של בני גאון זכרונו לברכה.
ואחיין של...
ואחיין של יורם גאון.
ייבדל לחיים ארוכים.
בוא, אתה טוב, אתה מכיר את ההיסטוריה. זה לא חוכמה, אתה מכיר אותי.
טוב, עם משפחה כזה, אתה יודע.
בדיוק. השם גאון מחייב.
נזכיר את אמא שלי, אחרת אני לא אוכל לחזור הביתה. רחל גאון.
מה שלומה?
מצוין.
אחלה.
כשנגיע לגיל הזה, במצב הזה, עם השכל הזה ועם הבריאות הזאת, אני מאחל לה הרבה שנים טובות.
אז מה אתה עושה היום בהייטק? כי זה פודקאסט בעיקר על הייטק.
בהייטק התחלתי לפני מספר שנים מיזם. קודם כל אני משקיע ב-early stage הרבה שנים. השקעתי בלא מעט חברות, ביניהם המוכרות יותר, עם אורקאם ואייפסטר ואניקליפ. חברות שמי שמתעסק בתחום מכיר, בתחומים שונים. בעיקר הן היו חברות שעסקו בתחום של או של וידאו, או של קונטנט, או של טכנולוגיה מאוד מאוד מיוחדת. אורקאם גם התעסקה בתחום של וידאו, כשהתחילה את הדרך, מוצר לאנשים עם מוגבלות ראייה.
למה? כי הגעת מהפרסום?
כי באתי מהפרסום וחשבתי שבאופן טבעי יש לי יתרון יחסי בלזהות דברים שקשורים לעולמות של וידאו, תוכן, פרסום.
אתה עדיין משקיע בתחומים האלה?
עדיין משקיע הרבה פחות, כי בשנים האחרונות אני למעשה מתעסק במיזם שהקמתי לפני בערך 3 שנים. נבות מכיר את זה, כי המיזם הזה למעשה יצא לדרך באקסלרטור של מייקרוסופט, שיש לי רק דברים טובים מאוד להגיד על המיזם הזה, גם על המיזם, גם על החממה, על האקסלרטור, וגם על הדרך שבה התקבלנו. זה מאוד היה חריג, משום שיוקן היה מיזם חברתי, social impact, מה שנקרא,
for profit.
Tech for good, for profit, לא non-profit, והרעיון היה להקים בעצם קהילה עולמית לאנשים עם מוגבלויות.
למה קהילה? מאיפה זה הגיע לך?
זה הגיע מהסיפור האישי, נולד לנו ב-2008, ביולי 2008 נולד לנו במשפחה ילד, שקוראים לו ארז, למי שלא מכיר, בטח אתם מכירים את הקמפיין שעשו עם הנקודות, היה לפני שנה או שנתיים קמפיין מאוד גדול
בעיתונות. נולד לאחיך?
נולד לאחי ילד, עם מוגבלות מאוד מאוד קשה, קוגניטיבית ופיזית, ארז, ואנחנו כמשפחה נתקלנו בזה בפעם הראשונה, זה משהו שאף אחד לא ידע מה זה. זה היה שוק למשפחה, שוק לרופאים, ואנחנו לא ידענו איך להתמודד עם הדבר הזה.
בעצם נולד ילד עם הרבה מאוד נקודות חן.
עם הרבה מאוד נקודות חן וגידולים בגוף. המחלה הזאת היא מחלה שיש לה גם אלמנט קוסמטי, אתה רואה את זה כלפי חוץ, כי זה נראה ילד מנוקד, והחלק הפחות טוב של זה, שלמחלה הזאת יש בעצם השפעה פנימית בתוך הגוף, כי זה גידולים בתוך הגוף, במוח, לאורך עמוד השדרה, והדבר הזה משפיע מאוד על הבן אדם, גם קוגניטיבית וגם פיזית. והילד המדהים הזה, כנגד כל הסיכויים, הפך להיות ילד מאוד מצחיק, חכם, יש לו את המגבוליות שלו, גם הקוגניטיביות וגם הפיזיות, אבל הוא הפך להיות משהו ששינה גם את כל המשפחה, משום שהדרך שבה הוא התמודד עם זה, והדרך שבה המשפחה התמודדה עם זה, נתן לנו להאמין שזה משהו שלמעשה ברוב העולם אנשים מתעלמים ממנו, מדברים על זה, ואומרים, אוי, צריך לעשות, אבל בסוף יש וקום מאוד מאוד גדול בדרך, פער מאוד מאוד גדול בדרך שבה מאפשרים נגישות למשפחות, מאפשרים לאנשים דרך להגיע למוצרים, להגיע לפתרונות, להגיע לאנשים, ויש שתי בעיות מאוד מאוד גדולות בעולם של המוגבלויות בעולם. אתה רואה שיש בדידות מאוד גדולה, אנשים מרגישים בודדים כשהדבר הזה קורה להם, למרות שיש מסביב הרבה מאוד אנשים שמכירים ויודעים את הבעיה הפנימית שלי, את התסכול שלי, אני מרגיש לבד, אני מרגיש בודד, והבדידות הזאת משפיעה מאוד על האנשים, הם צריכים את התחושה שהם לא לבד. והדבר השני, יש תסכול מאוד גדול בחיפוש אחרי דברים. אנשים מחפשים פתרונות, מחפשים פתרון לעצמם, מחפשים פתרון לבעיה הספציפית שלהם, ומחר כל שני אנשים הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, לפעמים הבעיות, הפתרונות עבורם הם לא מהמחלה שלך, הם יכולים לבוא ממחלה אחרת, הם יכולים לבוא ממגבלה אחרת. לכן הרעיון היה וראינו שזה לא קיים, שאנחנו נייצר בעצם קהילה בינלאומית, שתאפשר לאנשים לספר את הסיפור שלהם, דרך הסיפור המעורר השראה שלהם, אנחנו למעשה נפתח אותם אל העולם ונאפשר להם לחלוק את זה עם אנשים אחרים, אנשים אחרים יוכלו לקרוא את הסיפור, הסיפור הזה למעשה יוביל אנשים אל פתרונות, הפתרונות יהיו מוצרים או שירותים או מיזמים טכנולוגיים חדשים, והחיבור הזה שאנחנו נעשה בין הסיפורים לבין הפעילויות, לבין המוצרים, לבין החדשנות, תייצר קהילה עולמית שתעמיד פתרונות לאנשים, וכמובן...
כלומר, תן דוגמה, אני סתם לצורך עניין נכה בגפיים, צריך לעשות סקי.
נכון. אז לצורך העניין, הדרך שבה יוקה נבנה, הוא נבנה בעצם כפלטפורמה שאתה יכול לחפש לפי המגבלות שלך, אתה יכול לחפש לפי פעילות שאתה רוצה לעשות, אתה יכול לחפש לפי מוצר שאתה רוצה למצוא, או ארגון. אז נגיד שאני רוצה לעשות סקי, ואני באמת, יש לי מוגבלות גפיים, כתוצאה מתאונת דרכים או שיתוק, ואני מחפש עכשיו איפה אני יכול לעשות סקי, איזה מוצר אני צריך בשביל לעשות סקי עם המוגבלות שלי, ומי עשה סקי שאני יכול להתייעץ איתו, לדבר איתו ו... לשאול אותו שאלות. אז ביוקן אתה תמצא המון סיפורים של אנשים שעושים סקי עם מוגבלות גפיים. אתה תמצא ארגונים שמתמחים בפעילויות סקי בכל העולם. אתה תמצא מוצרים שאתה יכול לקנות שמתאימים למוגבלות שלך. זה יכול להיות למשל גם גלישת גלים. אני משותק ואני רוצה לגלוש גלים. יש הרבה מאוד ארגונים ביוקן שאתה יכול למצוא שגולשים גלים בכל העולם. גלשנים מיוחדים. אנשים שמספרים את הסיפור של איך הם גולשים, בגילאים שונים. ועכשיו, הגילאים זה מאוד חשוב, כי אם יש לך ילד בן 8, ואתה רוצה לעודד אותו, שהוא יכול לעשות דברים, למצוא ילד אחר בן 8 שגולש, כשהילד שלך החלום שלו זה לגלוש, זה להראות לו ילד אחר עושה את זה, ולהגיד לו, הנה, אתה רואה, הנה ילד, בוא נדבר איתו. והיכולת ליצור קשר ולהכיר אנשים, אנחנו מקבלים אין סוף פניות מאנשים שבסופו של דבר מספרים לנו איך דרך יוקן הם מצאו אנשים אחרים ויצרו קשרים ויצרו ביניהם שיתופי פעולה, מיזמים שעכשיו אנחנו נכנסנו כהאב, אני לקחתי את יוקן צעד אחד קדימה ואנחנו למעשה היום מעודדים מיזמים בתחום של טכנולוגיות נגישות לפנות אלינו כדי שאנחנו נעזור להם גם בגיוס כסף.
הפכת להיות אקסלרטור.
האב. זה אנחנו... אקסלרטור in the clouds, אנחנו לא מחזיקים מקום פיזי.
גם אנחנו בעלי, הכל טוב.
סוג של חברת ייעוץ מלווה, כשאנחנו למעשה מודדים אותם להתחבר אלינו, אנחנו עוזרים להם דרך, יש לנו מעל 900 ארגונים היום בתוך המערכת, יש לנו עשרות אלפי משתמשים, יש לנו סיפורים מ-100 מדינות, יש לנו עשרות...
אבל משה, זה ביזנס או זה משהו שאתה עושה למען הנשמה?
זה שאלה טובה, אני רוצה שזה יהיה ביזנס, זה נולד להיות ביזנס וזאת חברה, זה לא נון פרופיט, אנחנו לא מקבלים פילנטרופיה, כל הכסף שגייסנו היה כסף משקיעים, אנחנו עדיין חברה בשלב ה-early stage, זאת אומרת אנחנו, הגיוס האחרון שעשינו היה בשלב של seed, ואני מקווה שעם הזמן אנחנו נגייס גם גיוסים נוספים, כדי לעשות את זה אנחנו עדיין צריכים לעבור עוד כמה מיילסטונים, המיילסטון הבא שעומד בפני יוקן, יש לנו כבר כמה חברות שאנחנו כבר בקשר איתם ואנחנו עובדים איתם, ובכל מה שקשור ליוקן אנחנו נמצאים כרגע בשלב שאנחנו עושים שני דברים מאוד מעניינים, אחד אנחנו מפתחים את יוקן להיות מוצר לוקלי, כלומר שאנשים יוכלו להשתמש בו בשפה המקומית, הבטא סייט הראשון שאנחנו הולכים לעשות זה בישראל, אנחנו הולכים לפתח את יוקן בעברית, בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים, אנחנו הולכים לצאת עם הדבר הזה בקרוב, ואז יוקן יהיה מונגש לקהל הישראלי בעברית, יהיה להם יותר קל לראות את הדברים, לשתף, לעלות סיפורים וכולי, והחלק השני של הדבר הזה, זה שאנחנו עובדים על פיצ'ר מאוד מעניין, גם כן על פי דרישת הבנק, הם ביקשו מאיתנו שנאפשר ביוקן לאנשים למצוא עבודה. כי הבנק, כמו הרבה מאוד ארגונים גדולים אחרים, אני מזמין גם את מייקרוסופט לשתף פעולה בנושא הזה.
אנחנו, אתה התחלת פה, אנחנו ראשונים לשתף פעולה.
על פי חוק, אתם יודעים שהחברות מחויבות להציע מספר אחוזים מתוך כוח האדם שלהם למשרות לאנשים מוגבלויות, ואנחנו למעשה ידענו לזהות שאין היום בעצם פלטפורמה בארץ שמאפשרת להציע את המשרות האלה. אז אם מייקרוסופט רוצה להזמין אנשים לעבוד בשבילה, איפה היא שמה את המודעות שלה? בעיתון. אז בנק הפועלים היו מספיק יצירתיים להגיד לנו, שמועים כבר אנחנו עושים את זה, בואו נשים בתוך יוקן בעברית גם פיצ'ר שיאפשר לאנשים שמחפשים עבודה למצוא אותה דרך יוקן. אז כשאנחנו נעלה לאוויר, אני מניח לקראת סוף אוקטובר, יהיה לנו גם פיצ'ר כזה ביוקן, שיאפשר לכל חברה מסחרית שרוצה להציע הצעות עבודה לאנשים מוגבלויות, להעלות אליו כן את המשרות שלה, להציע אותם, לנתח אותם לפי משרה חלקית, משרה מלאה, מיקום, מהבית, ממקום בארץ, וכל זה כמובן בחינם.
מה התפקיד שלך?
לגבי הביזנס, אני מקווה שאנחנו נגיע למקום שגם יהיה לנו שילוב פעולה של ספונסרשיפס, של נותני חסות על המערכות, שמבחינת פרסום זה פנטסטי.
ולא תקבלו השמה גם? כאילו, כסף על ההשמה?
יכול להיות שנגיע גם לשם, אני האמת הייתי מחפש חברת השמה טובה, שאנחנו יכולים לשתף איתה פעולה בדבר הזה, שאת כל מה שקשור לנושא של ההשמה עצמה, הם ייקחו על עצמם, אז זה גם כן דבר שאני זורק אותו פה אל חלל האוויר, אם יש מישהו שרוצה לשתף פעולה, חברות כוח אדם שרוצות לשתף אותנו פעולה בזה, אנחנו נשמח, אנחנו רואים את עצמנו כ-enabler.
ואתה מנכ"ל, נכון?
אני המנכ"ל, ה-New Business Development.
הכל.
מה זה עבודה, אתה יודע, זה עבודה אני רואה בזה, מאוד, כן. מאוד מאתגרת, מאוד שואבת.
נכון, אבל אנחנו כבר למדנו בחיים שכשאתה רוצה לעשות משהו, הכל אפשרי, וכל חיי עשיתי מספר דברים במקביל, כי אני מאמין שכשאתה עושה דברים במקביל, אתה גם מתקדם יותר.
אז בוא נדבר על דברים שעשית בחייך, כי ראיתי לפני כמה ימים בערוץ 10, בחדשות, או באיזו תוכנית של רביב דרוקר, ראיתי איזו תוכנית, ראו את אהוד ברק בקמפ דייוויד, ראיתי שם על ידו איזה מישהו ג'ינג'י, הרבה יותר ג'ינג'י מעכשיו, שליווה אותו שם בעניינים, יועץ, מה עשית שם עם אהוד ברק?
אז קודם כל, לא הייתי בקמפ דייוויד, אני סירבתי לנסוע כי לא הייתי עובד מדינה, וזה היה נראה לי לא נכון שבן אדם שהוא לא עובד מדינה ייסע, אבל אני כן הייתי מנהל האסטרטגיה והתקשורת של כל נושא המסע ומתן בקמפ דייוויד. אהוד ברק, עבדתי איתו הרבה מאוד שנים, בסך הכל בסדר גודל של 7 שנים, ובמסגרת השנים האלו שעבדתי איתו, הייתי גם יועץ שלו בכל מה שקשור למסעים ומתנים עם הסורים ועם הפלסטינים בקמפ דייוויד, והתפקיד שלי היה בעצם לרכז את האסטרטגיה של התקשורת והתקשורת עצמה. ובקמפ דייוויד, מה שגם מופיע בספר, במילה אחת על הספר, Killer Instinct, הוא בעצם סוג של כלי עבודה לאנשים שעוסקים בקמפיינים ומתעניינים בפוליטיקה באופן כללי, כדי ללמוד על מאחורי הקלעים.
כתבת של... אותו ביחד עם יעל ארד?
נכון, הוא נכתב יחד עם יעל ארד ויחד עם דוקטור ארז יעקובי.
מי זה ארז יעקובי?
אז דוקטור ארז יעקובי, זה סיפור מאוד מאוד יפה, לפני מספר שנים פנתה אליי דוקטור מיכל שפירה, שהיא ראש החוג לתקשורת בקריית אונו, ואמרה לי, תשמע, אתה בזמנו היית מהיוזמים או מהאנשים שעזרו לי להקים את התואר בתקשורת בקריית אונו, ואני מאוד שמח שתבוא לארצות. זה היה לפני בערך שנתיים, אני חושב, שנתיים וחצי. ואז היא ביקשה ממני לבוא להעביר מספר קורסים בתחום של, קראנו לזה ספינולוגיה, ספינינג בתקשורת ותעמולה ועבודה בדוברות, בדרך כלל שאתה הולך לאקדמיה ואתה לא דוקטור, מצמידים לך מישהו שהוא דוקטור. אתה לא יכול להעביר את הקורס, כי הוא צריך בעצם להעביר את המבחנים, ואתה חייב מישהו שיהיה איתך. בחר ולא היה לי תואר דוקטור, ואני כנראה לא יעשה בחיים האלו, אולי ב... מי יודע. אבל כנראה שלא יהיה לי תואר דוקטור אקדמי. הצמידו לי בחור בשם דוקטור ארז יעקובי, שהוא בחור מקסים, שהוא א' הוא דוקטור, הוא מתעסק בפסיכולוגיה, הוא מעביר קורסים על מנהיגות, והוא מרצה גם בקריית אונו וגם באוניברסיטאות אחרות, במכללות, וארז התעסק בתחום של תעמולה, הוא מאוד אוהב את זה, וביחד בנינו את הקורסים והעברנו אותם יחד, ולמדתי דרך הקורסים האלה להכיר אותו, וכשיצאנו לדרך והחלטנו להקים, אני בעצם חשבתי שחסר מאוד בישראל, ספר שהוא גיידבוק לפוליטיקה, יש את זה בארצות הברית אין סוף, כשאני התחלתי את החיים שלי בפוליטיקה, אני הלכתי פשוט לקרוא ספרים,
למה נכנסת לפוליטיקה?
אתה לא תן לי לסיים סיפור, אני לא צריך להגיד לסיפורים האחרים. בוא נגמור את הסיפור לספר, אחרי זה נעבור לסיפור הבא.
אוקיי.
אוקיי, אז הסיפור של הספר היה שאני באתי לכיתה, ראיתי שבסילבוסים אין ספר ישראלי נורמלי על הנושא של הפוליטיקה הישראלית ועל מאחורי הקלעים. ואז פניתי לאייל ארד, אני ואייל מכירים הרבה מאוד שנים, אחרי זה אפשר לדבר על ההיכרות בינינו, ואמרתי לאייל, יעד, שמע, אנחנו תמיד עבדנו אחד מול השני. אתה עבדת תמיד ימין, אני תמיד עבדתי שמאל, תמיד עשינו פעם אחת, אתה ניצחת, פעם אחת אני ניצחתי, הוא ניצח.
בדרך כלל הוא ניצח, מה?
לא, האמת היא שאנחנו, בקמפיינים שעבדנו אחד מול השני,
משה ניצח.
ב-96 הוא ניצח, אבל אני עבדתי עם פרס במטה האישי שעבד עם אהוד ברק. זה לא היה ממש, לא עבדנו שם ממש, היינו יותר סוג
של מטה אישי. עדיין, 1-0 לא.
ב-99 אני ניצחתי. וב-2001 הוא ניצח.
עם שרון.
אז לצורך העניין 2-1. אבל בסך הכל אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, הוא ואחיו מערת תקשורת, עבדו גם עם אבי הרבה מאוד שנים, אחרי זה עבדו איתי כשאני הייתי שוב ראש גאון החזקות, אנחנו נשארנו הרבה מאוד שנים חברים, ואנחנו מאוד מעריך את אייל, ואז אמרתי לאייל, בוא נכתוב את הספר. עכשיו, מי שמכיר את אייל יודע שלאייל לכתוב ספר זה לא דבר פשוט, ואז בנינו איזשהו מודל, שאני ואייל ישבנו ובעצם דיברנו אחד עם השני, וקלטנו, כמו שאנחנו עושים עכשיו, וקלטנו בעצם את השיחות. וקלטנו שעות של שיחות בינינו לפי נושאים. פעם אחת על איך בונים קמפיין, ופעם אחת על איך מנהלים נגטיב קמפיין, ופעם אחת על בניית צוות קמפיין, וכו' וכו' וכו', ודוגמאות וסיפורים וכו'. ואחרי שגמרנו להקליט את הכל, תמללנו את הכל, ובתוך הספר הזה גם הרגשתי שחסר לנו חלק אקדמי, כי כשאתה הולך לאקדמיה ואתה רוצה שהספר שלך יהפוך להיות חלק מהסילבוס, אתה חייב שיש שם חלק אקדמי מאוד מאוד רציני. ואז אמרתי לארז, שמע, יש לי רעיון, בוא נוסיף לספר הזה עוד חלק אקדמי, שכל מה שאנחנו מספרים בעצם מהפרקטיקה של החיים, על איך עשינו ככה ואיך עשינו ככה, ותיאוריות כאלו ואחרות, אתה תיתן את זה בעצם, את הנדבך המקצועי, האקדמי, המחקרי, מתוך המחקרים שנעשו בכל העולם. וארז בנה ביבליוגרפיה של כמעט מעל 500 ספרים, מכל העולם, מעודכנים מאוד, של כל המחקרים המעודכנים ביותר, שנעשו בארצות הברית, בכלל בעולם, על הנושא של פוליטיקה, מדעי המוח, סוציולוגיה, שהם רלוונטיים לכל מה שכתבנו בספר, וזה הפך להיות ספר לדעתי, הוא אחד המעמיקים יותר בעולם, אומנם הוא כתוב בעברית, אבל הוא אחד המעמיקים יותר בעולם, אני קורא ספרים מהעולם על התחום הזה, ואם ביום מן הימים גם נעשה אותו בשפות אחרות, לדעתי הוא יהיה אחד הספרים באמת היותר עמוקים שנכתבו, על הפוליטיקה. עכשיו שאלת אותי לגבי...
למה הגעת לפוליטיקה?
למה הגעתי לפוליטיקה? זו שאלה מצוינת. אני... כשחזרתי לארץ ב-93, חזרתי מארצות הברית, עבדתי במשרד אמריקאי, שקוראים לו BBDO, ניהלתי תקציבים...
פרסום, אחד הגדולים בעולם.
תקציב, ניהלתי תקציב של 250 מיליון דולר בפיצה האט, נסעתי לבברלי היל, זה היה לי באמת חיים על הכיפק. אז יום אחד אבא שלי הופיע ואמר לי, טוב, מצינו, תחזור לארץ. אמרתי לו, מה יש לחזור לארץ? כאילו, מה יש לעשות? שאמרו לי, אתה תחזור לארץ ואתה תסתדר והכל יהיה בסדר. וחזרתי לארץ, לא משנה, לא אספר את כל הסיפור, הכרתי את יורם באומן, שזה סיפור יפה בפני עצמו, והצטרפתי לבאומן בר, שזה היה משרד קטן, והתחלתי לעבוד, והתחלנו לבנות את המשרד שהיה קטן, אבל הכוח אדם היה איכותי מאוד, הצטרף שוני רבני שחזר מארצות הברית, ומיקי בר, ויורם באומן, והיינו צוות מצוין, כי כל אחד היה בעצם כמו מכונית, כל אחד היה גלגל שהשלים את המכונית.
וגם התזמון היה טוב, ימי תחילת ערוץ 2, שוק הפרסום רתח.
בדיוק, היינו ממש טרום ההשקה של ערוץ 2, והעלייה של הפרסומת המסחרית, ואני חזרתי מארצות הברית עם כל הניסיון בפרסום טלוויזיה, ושוני חזר, היה לנו יתרון מאוד מאוד יחסי בזה שבאנו שני אמריקאים, מהשוק האמריקאי לשוק הישראלי, ולא תכננתי בכלל לעבוד בפוליטיקה, ואז קרה רצח רבין, ובשבילי זה היה שוק עצום. עמדתי מול הדבר הזה, לא האמנתי למה שאני רואה, זה היה לי מאוד 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 קשה, חזרתי לארץ לתקופה שהייתה תקופה מדהימה, תקופת של פריחה, גם במסע עם המתנים, עם הפלסטינים ועם מדינות ערב, וזו הייתה תחושה שאני, אוטוטו, העסק פה הולך לפריחה עצומה, רצח רבין, וגם אז לא חשבתי שאני אכנס לפוליטיקה, ואז יום אחד התקשר אליי יוני קורן, שהוא בן דודו של מיקי בר, ואמר לי, תשמע, אני עובד עם אהוד ברק, ואהוד ברק היה אז שר בממשלת רבין, אחרי זה בממשלת פרס הזמנית.
שר הפנים משהו היה, לא?
היה שר הפנים, ואחרי זה הוא התחיל כשר פנים בממשלת רבין, ואחרי זה הוא, אחרי שרבין נרצח, הוא היה שר חוץ, והתחרה בפריימריז, כדי להיות המועמד ב-99. אבל אנחנו עכשיו ב-96, פרס הוא, רגע, אני חבר פה, פרס הוא...
זה היה הטלפון של משה, רק...
נכון, ולא חיביתי אותו, איזה בושו,
איזה מקשה.
חוסר מקצועיות.
אם מאוד היה עושה את זה בשידור, היית קורא אותו.
אז אני אספר לכם קוריוז, יאל היה בריאיון אצל ירון לונדון, בטלוויזיה, ובאמצע השיחה הזאת שהם מדברים ככה, ירון פתאום הטלפון שלו מתחיל לצלצל. עכשיו, ירון לא יודע איך לחבות את המכשיר.
אני חושב שאני זוכר את ה...
והוא מתחיל לנסות לקבות אותו, והוא לא מצליח לקבות אותו. אז הוא נותן אותו לאייל באמצע השידור, הוא אומר לו, אולי אתה יודע איך לחבות אותו. ואייל מנסה, אתה יודע, וזה לא מכשיר שהוא רגיל אליו, אז הוא לא יודע איך לחבות אותו, בסוף הטלפון מצלצל, ועוד פעם הוא מצלצל, והוא נותן לו את זה, ועוד פעם מצלצל. כל הרעיון היה על איך מקבים את המכשיר הסלולרי, בסוף נכנס את הסאונדמן או משהו כזה, ולוקחת מהם את הטלפון ויוצאת החוצה. וזה הכל בשידור בלייב.
כן.
אז לפחות אנחנו יודעים מחבות.
אז בוא נחזור לשנת 99.
כן, אז יוני התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אני רוצה שתבוא להכיר את אהוד ברק, נסעתי לפגוש את אהוד ברק, זה לא היה ב-99, זה היה לדעתי ב-96, לפני הפריימריז, אפילו 97 זה היה, כי זה היה מיד אחרי ש...
שנתניהו ניצח.
נתניהו ניצח, נהיה ראש ממשלה, היה פריימריז במפלגת העבודה, זה היה אהוד ברק מול שמעון פרס, וביקשו ממני לבוא להתחיל לעבוד איתו על הפריימריז. באתי, הכרתי אותו, לא חשבתי להצטרף, בסוף הצטרפנו, היינו מין צוות כזה קטן, אני ויריב בן אליעזר, גם אודי פרידן היה שם, היינו מין צוות פריימריז של אהוד ברק, עשינו את אותו פריימריז, ניצחנו את אותו פריימריז, ואז הוא ביקש ממני להישאר איתו, לעבוד איתו גם לקראת 99. והמשכתי לעבוד איתו, ואז לאט לאט התחילו להצטרף אנשים, אני הייתי אחראי גם על המערך התקשורת וגם על מערך האסטרטגיה, כל המחקרים שנעשו על פני כל התקופה, וכך המשכתי לעבוד איתו, גם אחרי 99, אל תוך המסעים המתנים, וכולל גם ב-2001, שהיה לנו ברור לכולנו שזה הולך להפסד, הוא חזר מקמפ דיוויד, היה שם אכזבה מאוד גדולה של הציבור.
ידעתם שהוא הולך להפסד?
התפרצה אינתיפאדה, פיגועים על ימין ועל שמאל.
אחד הדברים שאתה יודע כיועץ, שעובד הרבה שנים במקצוע הזה, אתה יודע להעריך די טוב לפני שאתה מתחיל קמפיין, מה הסיכויים שלך? יש לפעמים שאתה אומר שהסיכוי הוא מעולה.
אבל אהוד ברק ידע שהוא הולך להפסיד?
כן, אהוד ברק ידע שהוא הולך להפסיד. הסיבה המרכזית שהוא ידע שהוא הולך להפסיד זה משום שהוא לא הפסיק את המסע ומתן עד הרגע האחרון. גם שהוא חזר מקמפ דיוויד, הוא המשיך אותו אחרי זה בטאבה, בתקופה שירו בגילו. אנחנו כותבים על זה גם בספר, הצוות... כשאתה ראש ממשלה, יש לך למעשה שני צוותים שעובדים. הצוות של משרד ראש הממשלה, ויש לך את הצוות של הקמפיין שלך. בהרבה מקרים, הדרך הטובה ביותר זה בעצם שזה יהיה אותו צוות. שבעצם יש קשר בין הצוותים, הם יודעים לעבוד ביחד, והצוות הזה הוא צוות הומוגני שיודע לתאם בינו את הדברים. ב-99, בגלל שהוא לא היה ראש ממשלה, היינו צוות מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד אינטנסיבי, שהיית לעבוד ביחד בצורה מצוינת, ולכן גם זה היה קמפיין שאחרי זה נלמד בבתי ספר, זה אחד הקמפיינים הכי טובים בתחום הפוליטי שעשו בישראל, גם מבחינה ארגונית, גם מבחינה אסטרטגית, מהרבה מאוד סיבות, גם המעמד היה מאוד חד וטוב. ב-2001, אהוד כבר היה במקום אחר, הוא עצמו לדעתי גם במידה מסוימת היה מוכזב, מהעובדה שהוא היה משוכנע שאפשר לעשות פה מהלך, והוא לא הצליח, והוא החליט בכל זאת ללכת את הדרך ולנסות עד הסוף. הוא גם זה שטבע בסופו של דבר את המשפט של
פרטנר.
כן. אני חושב שבתוך תוכו היה מוכזב גם מהציבור של המחנה שלו, שלמעשה הוא עשה בשבילו את המאמץ העליון לנסות ולהביא שלום. המאמץ הזה לא נשא פרי, אני הייתי on top של כל המחקרים שנעשו בקמפ דיוויד, אז אחרי לי אי אפשר לספר מה אנחנו הצענו, ואיך הצענו את זה, ומה קרה שם בדיוק, כי הרבה ספרים...
אתה מוזמן לספר?
כן.
זה מאוד פשוט, אנחנו, כמו שנאמר, אהוד ברק הציע הצעות מרחיקות לכת, שהם היו, חלקם נבדקו בסקרים, וגם ידענו את התוצאות. הדבר המעניין שאני יכול להגיד על הדברים שנבדקו, זה שאנחנו ידענו שאם אנחנו יודעים לשים סוף לסכסוך, הציבור הישראלי באופיו, הוא ציבור ממושמע למנהיג. כלומר, זה לא משנה מי המנהיג, אם זה נתניהו, או שזה אולמרט, או שזה שרון, או שזה ברק. כשראש הממשלה רוצה לעשות מהלך, הציבור הישראלי ילך איתו את הדרך, כי באופיו הציבור הישראלי, הוא הולך עם המנהיג שלו. גם אם זה מהלך מאוד דרמטי, בוא נזכור שנתניהו האיש יחזיר הכי הרבה שטחים מנת ישראל, יותר מכל ראש ממשלה מהשמאל, במסגרת הסכמים שנעשו, הוא יחזיר את חברון, הוא יחזיר מחבלים. הוא עשה דברים כנגד הבייס שלו, והבייס שלו הלך איתו. שבגין יחזיר את סיני.
בייס זה המצביעי הבית.
בייס זה מצביעים הטבעיים שלך, זה אנשים שלמעשה ברור לגמרי שהם יצביעו עבורך, no matter what.
קיבוצים בשביל השמאל.
כמו קיבוצים לצורך העניין
עבור. בעבר קיבוצים, מה שהיה פעם.
כן, נכון.
היום הקיבוצים,
כבר... זה הדור הישן של הקיבוצים. כן, אני מאמין שבדור החדש של הקיבוצים, אתה תמצא גם אנשים שמצביעים מרכז, יכולים אפילו ללכת להצביע ל...
לא, מצביעים גם ימין, מה זאת אומרת?
לימין, יש... אבל באופן טבעי, הבייס זה הגרעין העמוק ביותר של המצביעים שיש לך, שולחים איתך את הדרך, יש את זה לכל מפלגה. למעט מפלגות אווירה. יש מפלגות אווירה, בוא נזכיר, לא נזכיר את המפלגות אווירה של היום.
מפלגת המרכז, דש
וכו'. אבל אם אתם זוכרים, פעם הייתה מפלגת הגמלאים.
כן.
פתאום כל הצעירים הצביעו לגמלאים. למה? זו הייתה מן הצבעת מחאה, פתאום רפי איתן קיבל מנדטים שהוא לא ציפה אפילו לקבל. למה? כי הצעירים החליטו שמצביעים למפלגה שתעזור לסבא וסבתא.
בוא ניקח אותך ממפלגות האווירה לשנת 2018, עבדת הרבה מאוד שנים עם אהוד ברק. איך אתה מסביר את ההתנהלות שלו היום? מה הוא רוצה?
מה הוא רוצה? אני חושב שאהוד ברק קודם כל רוצה להיות רלוונטי.
כן.
אחר כך זה לא משהו חריג, זה כל בן אנוש.
הוא רוצה שמישהו ייקח אותו? רלוונטי. לא, אני חושב... שמישהו שמפלגת העבודה תגיד, אהוד, תציל אותנו, תחזור להנהגת המפלגה ותנסה לנסח את נתניהו?
אפשר להגיד הרבה דברים על אהוד ברק, אבל אהוד ברק הוא בן אדם שבדרך כלל הוא מאוד חד, והוא לא חי באשליות, הוא יודע בדיוק את מצבו, הוא יודע את מצבו בסקרים, הוא יודע את מצבו בקהל שלו, הוא יודע את הסיכויים שלו כרגע להיבחר או להגיע לאיזשהו תפקיד. אני לא חושב שהוא כרגע מאמין שהוא מחר בבוקר יעמוד בראש מפלגה כזאת או אחרת. האם הוא היה רוצה? אני מניח שרוב האנשים שעוסקים בפוליטיקה היו רוצים, אבל יש פער בין רוצים לא. אני יכול להגיד לך שאריק שרון הרבה מאוד שנים לא האמין שהוא יהיה ראש ממשלה. הוא היה במקומות שהוא היה משוכנע שהוא כבר בסוף דרכו הפוליטית, והנה פתאום התהפכה הקערה וזה קרה. אולמרט לא ציפה שהוא יהיה ראש ממשלה. ומי ציפה שיקרה את מה שקרה לאריק ופתאום יהיה ראש ממשלה. גם ביבי נתניהו, אני רוצה להזכיר את זה, שאחרי בחירות 99, ביבי נתניהו היה
מרוסק
על הקרשים. כולם היו בטוחים שהוא לעולם לא חוזר. אני קראתי כתבות לאחרונה, כשכתבתי את הספר, קראתי כתבות מדהימות שאנשים מספידים אותו, שזה הסוף שלו. גם כששרון ניצח, שרון ניצח אותו בפריימריז. דרך אגב, ביבי נתניהו הפסיד 4 פעמים בחייו, כמעט כמו שמעון פרס. אנשים לא זוכרים את זה, כי הוא גם ניצח הרבה מאוד. אבל הוא הפסיד לשרון, הוא הפסיד לברק, הוא הפסיד לאולמרט, הוא הפסיד לציפי לבני. אבל הוא כאוף החול.
טוב, לציפי לבני הוא לא בדיוק הפסיד. קדימה קיבלה יותר מנדטים מהליכוד. הוא בסופו של דבר הקים את הממשלה, כי מה שהיה משנה זה הקואליציה, הגוש.
אתה יודע, בכדורגל זה לא משנה, גם אם הכנסת כדור אחד יותר, אתה עדיין ניצחת. אז קדימה ניצחה את הליכוד, 28-27, בבחירות, ולה היה אופציה להקים ממשלה. הסיבה שלא הקים ממשלה, לא נדון בזה, יש האומרים שאפשר היה לעשות את זה, וזה היה פשוט חוסר ניסיון בהקמת קואליציות. אבל זה לא משנה, העובדה היא שהיא לא הצליחה, אבל בסופו של דבר נתניהו הקים את הממשלה. מה שהיה חשוב להגיד זה שנתניהו לא היה 10 שנים ראש ממשלה. הוא לא היה ראש ממשלה בין 99 ל-2009. אנשים שוכחים את זה, ש10 שנים הוא היה באופוזיציה. אבל נתניהו הוא קמפיינר מתמשך. זה בן אדם שלא מוותר ונשאר ורוצה להישאר רלוונטי וממשיך להיות רלוונטי, ולכן הוא חוזר. אני חושב שזה נכון גם לגבי אנשים פוליטיים. אני יכול להגיד שאהוד ברק, יש לו קילר אינסטינקט. הוא אדם שלא מוותר. הוא מסתכל בגובה העיניים לנתניהו, יש הרבה מאוד פוליטיקאים שחוששים מנתניהו, שמצמיצים מול נתניהו, שלא מסוגלים לעמוד ליד נתניהו, הם מתגמדים לידו. ברק לא מתגמד, ברק היה מפקדו בסיירת, הוא עדיין מסתכל עליו כקצין צעיר בסיירת, הוא עדיין מסתכל עליו בגובה העיניים אולי אפילו מלמעלה, והיתרון של ברק זה שהוא מרגיש את הצורך העמוק שלו להעמיד אלטרנטיבה לנתניהו. האם זה יהיה הוא שיעמיד את האלטרנטיבה? הוא רוצה להיות חלק מהאלטרנטיבה הזאת, באיזה קונסטלציה, באיזה צורה, אני לא חושב שהוא עדיין יודע.
זקן, אתה אמרת לו לשמור על הזקן או להיפטר את הזקן?
אני לא אוהב את הזקן הזה באופן אישי. אני, אתה יודע, אבל הוא הסטייליסט של עצמו.
הוא היפטר, מה זאת אומרת?
הוא הסטייליסט של עצמו. אני חייב להגיד לך שלאדם בגילו הוא נראה פנטסטי. אני זוכר שבזמנו, אני כתבתי את זה גם בספר, דיברו על זה שיש לו בעיות זיכרון, והוא כבר לא זוכר, והתחילו להעביר רכילות בארץ, שיש לו בעיה, שיש לו אלצהיימר.
אני זוכר את השמועה.
הוא אחד האנשים הכי חדים שאני מכיר, הוא כתב לאחרונה ספר על הזיכרונות שלו. אני מניח שבניגוד להרבה מאוד פוליטיקאים שהיו ונעלמו, הוא מאלה שישארו בזירה, יש מעטים כאלה, אני חושב שנתניהו יישאר בזירה, יהיה מעניין לראות איך הדברים יתפתחו בשנים הקרובות.
נשאל, הימין יודע לדבר בחזק ובאופן בוטה, השמאל לא יודע, שהראל ניסה לעשות קמפיין כזה של...
הראל מרגלית.
הראל מרגלית ניסה להגיד, קיביני מעט, כל הם ירדו אליו.
זה לא קשור למה הוא אמר. תראה, הסיבה שהימין, יש לו יתרון מול השמאל, בצורת העבודה שלו, שהיא כמעט אינטואיטיבית, זה שהשמאל עוסק בעובדות ומספרים, הימין מתעסק במוסר. הדרך שהמוח האנושי עובד, לא עובד בדרך שהשמאל רוצה שהוא יעבוד. השמאל עובד בשיטות של המאה ה-18. המוח, אנחנו כבר יודעים היום, הרבה מאוד מחקרים שנעשו, עובד בצורה אחרת ממה שהשמאל עובד. כלומר, המוח עובד בתוך מסגרות. המסגרות האלה מסגרות ילדות. אתה כשאתה גדל, יש לך מסגרות בראש. הן נבנות לאורך השנים. אתה נתקל בהם כשאתה מתמודד עם ההורים שלך, שאתה מתמודד מילדים אחרים, שאתה רוצה משהו, שאתה נלחם בבית ספר על מקומך. הדברים האלה בונים לך את האישיות. כשהימין מדבר, הוא מדבר תמיד למוסריות של מה שבתת הכרה שלך נראה לך נכון ולא נכון. 98% מההחלטות שאנשים מקבלים, הן תת-הכרתיות.
נו, והשמאל לא יודע גם כן לדבר לזה?
השמאל, האנשים שמייצגים את השמאל, יש להם איזו נטייה תמיד לדבר בעובדות ובסטטיסטיקות. הם תמיד מנהלים את הדיון דרך עובדות, מספרים.
אתה בטוח?
במקום לדבר, המקומות שבהם הצלחנו, זה במקומות שבהם האנשים שהובילו את השמאל, דיברו אל המוסריות ודיברו בשפה אחרת. הם דיברו בשפה שהקהל, בתת הכרה שלו הבין. כשאנחנו יצאנו מלבנון, לא דיברנו בעובדות מספרים, דיברנו על בחורים שנהרגים בלבנון, והצורך שלנו להחזיר את הבנים הביתה. השפה של להחזיר את הבנים הביתה היא מאוד ברורה לאנשים. אנחנו מדברים אל הלב של האנשים, אל הרגש של האנשים.
אל ההיגיון של האנשים?
אם אתה יודע לדבר, לא, ההיגיון, זה עוד פעם, זה שאלה, זה נורא קשה להגיד את זה. בכל מה שקשור למוח, אין דבר כזה שנקרא היגיון. ההיגיון הוא תת-הכרתי. כשאתה אומר, חשבתי רציונלית על הדבר הזה, אין דבר כזה. אין הצבעה אידיאולוגית בפוליטיקה. יש הצבעה תת-הכרתית, אמוציונלית לחלוטין. אתה בדרך כלל תצביע נגד מישהו, שאתה לא סובל אותו.
כן.
ואז אתה תגיד, שמע, אני לא יכול לסבול אותו, אני מצביע להוא. ואז אתה אומר, אתה לא יכול לסבול אותו, אתה מכיר אותו. אתה... לפעמים אנשים אומרים, אוי, ברק, אני לא סובל אותו. למה? ככה אני מרגיש. זה תת-הכרתי.
נו,
אני לא אוהב את ביבי, אני לא אוהב את ביבי. למה אני לא אוהב אותו? לא, אני לא אוהב אותו. עכשיו אתה מתחיל להסביר. עכשיו, דרך אגב, יש דבר נורא מעניין. ארתור פינקלשטיין פעם אמר לנו, כשדיברו איתו על הנושא של שחיתויות, הוא אמר לאריק שרון, אל תדאג, הישראלים, אין להם שום בעיה עם שחיתות. יש להם בעיה עם טיפשות. הם תמיד יעדיפו מנהיג מושחת על מנהיג טיפש. תמיד הם יעדיפו מנהיג מושחת על מנהיג חלש. אז כשאתה בונה בעצם קמפיין, השחיתות היא לא הנושא. מה שעומד על הפרק זה עד כמה אנשים תופסים אותך כמנהיג חזק, כאבא חזק, כאבא מתוחכם, כאבא הרמומי, כאחד שיודע לנהל מסעים מתנים, כאחד שיודע להגן על האינטרסים שלנו. אם הם תופסים אותך נקי מאוד, אבל חלש מאוד, הם לא יצביעו בשבילך. ולכן, הוא אמר את זה באנגלית, זה תמיד נשמע יותר טוב, הוא אמר, better a crook than a fool. וכל עוד אתה מבין את המשפט הזה, אתה מבין למה הימין מנצח.
היי, אביב, חבל שנגמר לנו הזמן.
כן, שווה להזמין את משה לעוד פרק, אני מבטיח שיהיה המשך. היה ממש כיף.
תודה.
הפרק, הספר זמין בחנויות.
ספר זמין בחנויות, לכו לקנות אותו.
רוצו לקנות.
סיפורים מרתקים, מאחורי הקלעים, מתאים לכל אחד.
וזהו, עד כאן 30 דקות פחות, תודה רבה לילה בר, המפיקה שלנו.
תודה אביב.
ואני זכרתי להמליץ על פרק.
נו, קדימה.
אוקיי, אחד היזמים המוכשרים, תומר תגרין, מנכ"ל יוט פה, תחפשו את הפרק, פרק באמת שאני מאוד אהבתי, בספוטיפיי, בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים לשמוע את הפרקים.
ובכלכליסט.
ובכלכליסט כמובן. תודה.
יאללה, ביי.